אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. דבר השם קיים לעד. והאמירה הזאת לכל דור, לכל אדם, אתם ניצבים היום, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. אני זוכר שהרב ציודה נתן את השיחה הזאת בפרשה הזאת, הוא הדגיש מאוד מאוד את העניין הזה, אתם ניצבים היום כולכם, כולכם ביחד. כשכלל ישראל ניצב ביחד, אז הוא עומד ממש לפני השם אלוקיך. נשמת כלל ישראל, היא עומדת כביכול ממש מול ההופעה העליונה, מול ריבונו של עולם. וכולכם זה כולכם. זה ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל ישראל, וגם טפכם, נשיכם וגרך אשר בשעריך, אשר בקרב מחניך, מחוטא ועציך, ועד שואב מימיך, כולם. את כולם הקדוש ברוך הוא מעביר בברית, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב אותנו. אנחנו אמרנו את זה עד בתפילה היום, הערב. אהבת עולם אהבתנו, בבוקר אמרנו, אהבה רבה אהבתנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מאוד מאוד. והתורה חוזרת כמה פעמים על כך. כמה שריבונו של עולם אוהב אותנו. וכמה שהוא רוצה את טובתנו. והוא קורא איתנו ברית. והברית עמוקה מאוד, לא ברית אחת. שלוש פעמים הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל. בהר סיני, ואחר כך באוהל מועד, ובערבות מואב. או כמו שנאמר כאן, בשכם, וכשמתבוננים בזה, כמה ריבונו של עולם אוהב אותנו וכמה הוא רוצה טובתנו, פשוט לא אפשר להחזיר אהבה, להתנהג באופן כזה שלא גורם שום צער או אי נחת לריבונו של עולם שכל כך אוהב אותנו. כבר הזכרנו פעם שהברית הזאת שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו זה לא אחת. זה על כל מצווה ומצווה. ועל כל מצווה ומצווה, הקדוש ברוך הוא קראת איתנו ברית, כל יחיד ויחיד, וכולם ביחד. וכל מצווה ומצווה הוא קראת ברית באופן כפול. ובעצם כפול, כפול ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. נמצא שבשעתו אמרנו, שממחת בריתות קראת הקדוש ברוך הוא עם כל אחד ואחד על כל מצווה ומצווה שביש תרי"ג מצוות. הרבה הרבה בריתות הקדוש ברוך הוא קראת איתנו. קראת עם כלל ישראל וקראת עם כל אחד ואחד. וכל אחד ואחד הוא לא רק אחראי לעצמו, אלא כל אחד ואחד הוא ערב. הוא ערב לכולם הנסתרות להשם אלוקינו, והנגלות לנו לבנינו עד עולם, לעשות את דברי התורה הזאת. רש"י מביא כאן דעה אחת, שהיא כפשוטו של פסוק. הנסתרות להשם אלוקינו, אתם לא אחראים על מה שיש בליבו של אחר, שזה נסתר, רק על הנגלות. הנגלות לנו לבנינו. ומתי? משעה שנכנסו ישראל לארץ ישראל, משעה שהם קיבלו עליהם את השבועה בארגזים ובעריבל, נעשו ערבים זה לזה. דעה אחרת במשנה במסכת, בגמרא במסכת סנהדרין, שישראל ערבים גם על הנסתרות. זה נהיה מאז שישראל נכנסו לארץ. מקודם היו אחראים רק על הנגלות, וכשנכנסו ישראל לארץ הם אחראים גם על הנסתרות. זה תלוי בשאלה, הרב זצ"ל מדבר על כך, תלוי בשאלה איך אנחנו מסתכלים על הערבות שכל ישראל ערבים זה לזה. האם המשמעות כל ישראל ערבים זה לזה זה נובע ממצוות תוכחה? מאחר שכל אחד ואחד חייב להוכיח כשהוא רואה את חברו שלא נוהג כהוגן, הוא חייב להוכיח, אז הוא גם אחראי לעשות את זה, ואם הוא לא עשה את זה, אז הוא ערב לו. כלומר, התוכחה מביאה, גורמת לה, להיות שכל ישראל ערבים זה לזה. ואז כמובן, זה רק על הנגלות, ולא על הנסתרות, כי אפשר להוכיח, אי אפשר לדעת מה בליבו של השני, ואי אפשר להוכיח איתו. רק כשרואים שהוא לא נוהג כהוגן, אפשר להוכיח. אז רק על הנגלות יש אחריות. אז הערבות היא פועל יוצא מהמצווה להוכיח. אבל אפשר גם להסתכל באופן אחר. שכל מצוות תוכחה היא נובעת ממצוות הערבות. מאחר שכל ישראל ערבים זה לזה, כולם הם קשורים אחד עם השני, וכל מה שכל אחד עושה זה קשור עם כולם. על כן, יש מצוות תוכחה. אתה קשור בעניין. אתה חייב להוכיח. לא אתה צריך לטפל בשני, אתה מצוות תוכחה היא מצווה שלך, כי אחר אתה לא בסדר, כי אתה קשור במה שהשני גם כן עושה. ואם כך, אם הערבות היא הגורמת לתוכחה, אז הערבות זה דבר עצמי, ומפני שכל ישראל הם בעצם מציאות אחת. וכיוון שהם מציאות אחת, אז כל מה שכל אחד עושה זה כמו עבר בגוף, כל עבר הוא קשור בכל האיברים כולם. עבר אחד עושה, זה משפיע על כל הגוף. הזוהר בעצמו מביא משל למה הדבר דומה לאנשים רבים שנוסעים בספינה, זה משל ידוע, אבל זה מעניין שזה כתוב בזוהר, ואדם אחד החליט לעשות חור בספינה. בחדר שלו הוא עושה את זה, לא בחדרים של אחרים. חור בספינה. והמים משם יוכלו להיכנס. וכשגוערים בה, אומר לו, מה אכפת לכם? זה בחדר שלי, בתא שאני נמצא. אבל זה יטביע את כל הספינה. כי כולם נמצאים בספינה אחת, ולא רק החדר הזה הוא ייפגע, אלא הכל ייפגע. כל ישראל נמצאים במציאות אחת, מחוברים זה לזה וערבים זה לזה. אם יש מחלוקת, אלו ואלו הרי דברי אלוקים חיים. פירושו של דבר שיש מדרגות בגודל האחריות. יש איזו אחריות כללית, בגלל שיש קשר בסיסי יסודי בין כל, ישראל. כולם נובעים, נמשכים משורש אחד, מנשמה אחת, וזה משפיע אחד על השני, כל מה שכל אחד עושה. במובן מסוים. וכאשר אדם יכול גם להוכיח, אז האחריות היא נעשית כפולה, והערבות היא נהיית עוד יותר מחייבת. מדרגות מדרגות, וכשיש מחלוקת תמיד אנחנו רואים ששני הצדדים לכל אחד יש איזו בחינה מסוימת שהוא מדבר בה, ואחד מדבר מבחינה פנימית מאוד מאוד, ואז יש ערבות לכולם בכל מקרה. והשני מדבר באופן יותר גלוי ובאופן יותר חיצוני, והוא מדבר ואומר שיש הערבות היא רק על הנגלות ולא על הנסתרות. אבל כל ישראל הם קשורים זה בזה. זה מתחבר עם מצוות כתיבת ספר תורה. כתיבת ספר תורה, יש מצווה לכל אחד ואחד לכתוב ספר תורה. ספר תורה שחסר בו אות אחת, הוא פסול. צריך להיות ספר שלם. חסר אות אחת מאותיות מאותיות התורה, כבר הספר איננו בקדושתו, כבר הספר איננו כשר לקרות בו. כידוע דורשים חכמים שלכל אחד ואחד יש אות בתורה. יש 60 ריבו אותיות בתורה. איך עושים את החשבון הזה בדיוק? אנחנו לא יודעים עכשיו שיש מחשבים שמגלים שיש חצי מזה, אבל כנראה שיש איזה חשבון באיזשהו סדר מסוים, 60 ריבו אותיות כנגד 60 ריבו שורשי עם ישראל. גם בעם ישראל יש יותר מ-60 ריבו, אבל יש שורשים, שורשי, ומהשורשים האלה מתפשטים ענפים, אז יש 60 ריבו שורשים כנגדם 60 ריבו אותיות בתורה. גם ישראל כך. מישהו אחד מישראל חסר, מישהו ישראל לא מקיים כפי שצריך לקיים, זה כלל ישראל נפגע. הוא כבר לא בשלמותו, הוא כבר לא במצבו היותר עליון. יש אחריות כללית, כל אחד יש לו את האות שלו. מוסיף על זה רבי מנחם זמבה הקדוש, נהרג בשואה, וכשהיה דיון בשעתו על חלוקת ארץ ישראל, זה היה לפני 70 וכמה שנים, נתקיימה אז כנסייה גדולה של אגודת ישראל, ושם דיברו על הנושא הזה, איך להתייחס להצעה הזאת של חלוקת ארץ ישראל. אז הוא אמר שכשם שספר תורה, כשחסר בו אות אחת, אז כבר הספר איננו בשלמות קדושתו, כך ארץ ישראל, אם חסר בה איזה דלת אמות על דלת אמות, איזה שעל אחד, כבר הארץ לא בשלמותה ושלמות קדושתה. איך אין אפשרות לחלק את ארץ ישראל? הארץ צריכה להיות שלמה, עם ישראל שלם והתורה שלמה. תורה, עם וארץ, שלושתם צריכים להיות בשלמות עליונה. כל אחד ואחד יש לו התפקיד מבחינתו לעשות את הכל כדי שהשלמות הזאת תופיע ותתגלה. קרוב עליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלתי ממך ולא רחוקי. יש מפרשים המצווה הזאת, זה התורה, זה כולל את כל המצוות. יש מפרשים כי המצווה הזאת זה את מצוות התשובה, כך אומר הרמב"ן, כך אומרים עוד אחרים. המצווה שהזכרה מקודם, מצרת ושבת עד השם אלוקיך, המצווה הזאת שהוזכרה מקודם, לא נפלתי מרחה ולא רחוקי וכולי, לא בשמיימי, לאמור מי יעלה לנו השמיימה, לא מעבר לימי, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וכמובן שאנחנו רואים את הפסוק הזה, אנחנו שואלים את עצמנו, אבל זה לא כל כך קרוב. אז זה קשה. זה קשה לשמור את כל התורה כולה וכל פרטיה ודקדוקיה. האדם הוא בנוי מגוף ונשמה, וכל יש לו כל מיני נטיות, וזה לא כל כך קל להיות שלם. והתורה אומרת, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה לא דבר בלתי מושג. לפעמים נראה הדבר הזה, התורה מדגישה את זה, כי כנראה נראה הדבר, לפעמים נראה בלתי מושג. להגיע לשלימות, להגיע לקיום תורה ומצוות כפי שאנחנו נדרשים, זה נראה לנו מעבר לים. זה נראה לנו בשמיים. זה נראה לנו לא ריאלי. המציאות לא מאפשרת. הסביבה, הטבע, האופי, לא מאפשרים להיות בשלימות. והתורה אומרת שזה כן אפשר. זאת אומרת, אלא שאלה שנשאלה, שהיא לכאורה הרי זה בשמיים ומעבר לים, מה התשובה? לא כך. קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הכיצד? נדמה לי שהמקור זה בשלה. אם אדם מקבל עליו עול מלכות שמיים שלמה, בבוקר ובערב, הוא אומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואומר, כשהוא אומר בכל נפשך, הוא מתכוון למה שהוא אומר. הוא אומר, אם הוא יידרש למסור את הנפש, הוא מוכן. אם הוא יצטרך למסור את הנפש על קידוש השם, הוא מוכן. אם הוא יידרש לסבול איסורים על קידוש השם, הוא מוכן. הוא מוכן בכל נפשך. זה מצווה, והוא מוכן לקיים אותה. הנועם מלימלך אומר, שאדם בצטל קטן שלו, שכל אדם, עיצות, הוא אומר שם, שכל אדם בשעה שהוא פנוי מלימוד, וככה איננו עסוק באיזה דבר, יחשוב על הכך שהוא מוכן למסור את הנפש, שהוא רואה מדורה דולקת כאן, והוא נדרש להישרף במדורה הזאת, והוא שימחיש לו את ההרגשה של הנכונות למסור את הנפש. ולחיות את זה תמיד. כי אחר כך, אם אדם לא מוכן באופן נפשי, הוא רק אומר את זה ככה כמילה באלמה, אז אם יזדמן הדבר שהוא צריך לעשות את המסירות הזאת, אז הוא לא התכונן לכך. הוא רק דיבר סתם באופן כללי, ולא הכין את עצמו באופן ממשי למציאות הזאת. אז צריך אדם להיות, כשהוא אומר בכל נפשך, צריך להיות חושב על כך. היה אחד מהסבים של הרב ציודה היה מספר, שהוא היה אומר את קריאת שמע עם פירושיה. היה אומר בכל לבבך ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, בכל מאודיך, מאוד מאוד, בכל ממונך, כך הוא היה אומר. אנחנו חושבים אולי זה הפסק, אולי זה לא הפסק, אני לא יודע, הוא היה, ידע את ההלכה, אבל היה, כך היה אומר את קריאת שמע. אבל להגיד אנחנו לא רגילים לומר, להוסיף את הפירושים, אבל לחיות את הפירושים צריך. אם אדם בבוקר אומר כך ובערב אומר כך, ואומר לעצמו שהוא מוכן למסור את הנפש על, 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 על קידוש השם, וזה אולי מה שעשה רבי עקיבא, שאמר כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא פסוק לזה לידי והקיימנו. מה פירוש הייתי מצטער? כל ימי הייתי מקווה או מחכה, מה אתה רוצה לקיים את המצווה הזאת? רבי עקיבא רצה. יש כאלה שאומרים שקידוש השם זה רק בדיעבד. אחד תחילה צריך לשאוף לחיות ולעבוד את השם בחיים. וקידוש השם, אם קרה הדבר הזה שבאים לחייב את האדם חס וחלילה לעבור על דבר תורה, הוא צריך למסור את הנפש. אם זה המצב, אז הוא צריך למסור את הנפש, אבל לא צריך לשאוף להגיע למצב כזה של קידוש השם, של מסירות נפש. ורבי עקיבא הוא כן הסתכל בצורה כזאת, ורבי עקיבא הוא היה דווקא אדם אופטימי, כן? הוא לא היה מנכון שחיכה איזו הזדמנות למות, הוא רצה לחיות, הוא ראה את העתידות, כן? כמו שכתוב בסוף מסכת מכות, והוא אומר שכל ימי הייתי מצטער, מתי יבוא פסוק זה לידי וקיימנו. כלומר, שאיפה לקידוש השם מלא, לא לאיזו התאמצות קטנטנה של עשיית מצווה, שקידת התורה, שזו התאמצות מאוד מאוד גדולה, עוד יותר מזה, מתי יבוא פסוק זה לידי וקיימנו. והוא זכה, בסופו של דבר, גם לחיות חיים ארוכים, וגם למות על קידוש השם. אז מה זה כל ימי הייתי מצטער? זאת אומרת שכל ימיי דמיינתי, ככה נדמה לי שם מופיע בשלה, דמיינתי את הצער שיש כשסורקים את האדם במסרקות של ברזל, מה שקרה רבי עקיבא, או שורפים את האדם, או איזה מיטה אחרת קשה, הצטערתי, זאת אומרת, חייתי את הצער הזה כדי להיות מוכן נפשית כשזה יבוא, אז לעמוד בזה, ולא חס וחלילה להיכשל. זאת אומרת, עשה הכנות כאלה. וזה אולי הפירוש בפסוק. אם אדם מרגיל את עצמו למחשבה הזאת, להיות מוכן למסור את הנפש על קידוש השם, והמחשבה הזאת היא לא מחשבה מופשטת, אלא הוא מחיה אותה בדמיון, ומרגיש אותה שהוא באמת היום, אם יקרה דבר כזה, כי זה נראה מאוד לא ריאלי, כן? אבל אם יקרה כדבר הזה שהוא יצטרך למסור את הנפש, הוא מוסר את הנפש. אז אחר כך, אם הוא מתבקש לעשות קצת התגברות על יצרו, אז אחת כמה וכמה. מה? אם הוא מוכן עכשיו למסור את הנפש, אם זה מחזיק מעמד המחשבה הזאת עד הערב, אז בערב יש עוד פעם קריאת שמה, שהיא תחזיק מעמד עד הבוקר. אם אדם בבוקר הוא אומר, אני היום מוכן למסור את נפשי על קידוש השם. אז אחר כך איזשהו עירור שבא, איזושהי תאווה, איזשהו דבר שלא... מה, על זה קשה לו להתגבר? הוא מוכן את הכל למסור. וזה הפירוש, בפיך ובלבבך לעשותו. אתה תגיד בפה קריאת שמע, בוקר וערב, ואתה בלב תחשוב על כל הדברים, על הדיבור שדיברת, מה אתה תעשה כבר את הכל? לא יהיה דבר שנבצר ממך לעשות, כי אתה מוכן להכל. הערב הזה, אתם יודעים, הוא לא כל כך קל לנו. תלמיד שלנו נהרג, נרצח, מערב שבת, ואנחנו אומרים שכל מי שגר במקום ביהודה ושומרון, ויודע שיכול להיות פיגועים, והדת הדעכי, הוא גר. זה עליך הורגנו כל היום. עם ישראל מוכן למסירות נפש, מוכן כדי להיות בארץ ישראל, כדי ליישב את קריית ארבע ואת חברון ואת כל יישובי ארץ ישראל. אנשים מודעים לכך שיש בכך סיכון מסוים, ולוקחים את זה בחשבון. וכאשר קורה כדבר הזה, זה גדר של קידוש השם על ארץ ישראל, על התורה, על לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, על להיות שותפים בגאולת ישראל. כשמישהו נהרג באופן כזה, בגלל שהוא יהודי, בגלל שהוא גר בארץ ישראל, בגלל שהוא רוצה שגם יהודה ושומרון יהיו שערו בידינו, זה גדר של קידוש השם. יש מדרגות בזה. כל מי שנהרג על היותו יהודי, הוא מקדש שם שמיים. כי בגלל שהוא נשאר יהודי, לכן הרגו אותו בגלל היותו יהודי. אז כל אדם בשואה, באיזה מקום, שנהרג בגלל שהוא יהודי, הוא מקדש שם שמיים. בשואה היה עוד יותר גם כאלה שהתכחשו לזה שהם יהודים, הם נהרגו. כי זה שאבותיהם הכריזו שהם יהודים, זה גם כן מחייב היה. אבל כל אדם, לכן קוראים לזה קידוש השם, כל מי שנהרג בגלל שהוא יהודי, בהיותו יהודי זה קידוש השם, כי הוא, אילו היה חלילה לא 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 נשאר יהודי, לא יורגים אותו. הוא יהודי, יורגים אותו. זאת אומרת שהוא עדת הדחי, קיבל על עצמו את הדבר הזה. ומי שהחליט לקיים מצווה ועל מצווה, מתנת יישוב ארץ ישראל, אז זה מדרגה עוד יותר גבוהה. מדרגות, מדרגות. ומי שהולך להילחם, בשעת המלחמה, עוד מדרגה. עוד מדרגה של מסירות נפש, של קידוש השם. ובזכות הקידוש השם של האנשים האלה, אז הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו. האיסורים האלה הם איסורים שבונים, איסורים של בניין ארץ ישראל. כל מה שהאיסורים, האיסורים קשים מאוד, אז הקניין גם של ארץ ישראל הוא נהיה יותר חזק. נשארו לנו רק מספר ימים לפני ראש השנה. אנחנו מגיעים לשלב של כל ישראל אומרים סליחות. יש בזה שלוש מדרגות, אומר הר"ן. יש נוהגים מהתחלת אלול, יש נוהגים מכ"ה. כ"ה זה יום בריאת העולם לפי רבי אליעזר. ואנחנו אומרים, כמו שאמרנו קודם, שבכל מחלוקת בין תנאים, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ועל זה אומר התוספות במפורש. רבי יהושע אומר שבניסה נברא העולם. רבי אליעזר אומר שבתשרי נברא העולם. אבל שניהם צודקים, כי יש מדרגות בבריאה. יש בכוח ויש בפועל. ולכן אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך בראש השנה. כי באמת בראש השנה זה היום שבו נולד האדם ובו נידון. אז אם כן, מקפה, זאת אומרת, שבת לא אומרים סליחות, החל מאז אומרים סליחות. דעה שלישית אומרת רק מראש השנה, בעשרת ימי תשובה. יום הדין הוא כללי ופרטי. ואכן, הימים האלה אנחנו מתפללים מריבונו של עולם שכל אחד מאיתנו ידע לקחת על עצמו לא רק את האחריות הפרטית שלו. אין הרבה אנשים עדיין שיודעים שראש השנה הוא יום הדין. ואנחנו צריכים לשאת על כתפינו את כל עם ישראל. כל אחד באופן יחסי, מספר הציבור הדתי, בני ישיבות, ביחס לציבור בכלל. כבקרת רואה דרור, מעביר צונו תחת שבטו. יש שתי דוגמאות בגמרא, איך הקדוש ברוך הוא דן לכל אחד ואחד. או כמו שכבקרת רואה דרור, כמו שמפרישים מעשר שני, שמכניסים את כל הצון לדיר, ומוציאים, עושים פתח קטן שרק אחד יכול לצאת, וכל אחד יוצא ונספר, וכך הקדוש ברוך הוא דן כל אחד ואחד. ויש דוגמה אחרת, זה כבני מרון, כבית חורון. כלומר, במעלה בית חורון יש שביל צר. רק אחד יכול ללכת בשביל הזה. עולים אחד, 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 אחד. אבל זה לא פתח צר. אז אם המשל הזה בא להגיד לנו שאפשר לקחת מישהו על הכתפיים, אי אפשר, לא הולכים ביחד, אבל אפשר לקחת אנשים על הכתפיים. כל מי שיכול, כל מי שיש לו את האחריות, דיברנו עכשיו על ערבות. כן. אז כל אחד צריך לדעת לקחת על הכתפיו עוד כמה, כי אנחנו ערבים כולנו לכל ישראל. ואם תאמר, בכל זאת אנחנו ברוך השם מתנהגים טוב, צדיקים, משתדלים מאוד מאוד, יש מה לתקן, אבל רובה דרובה של המעשים שלנו כל היום, הם טובים, הם טובים מאוד, מרגישים טוב עם זה. זה הרגשה צודקת, אבל מחייבת. כלומר, מה שאדם יותר מתקדם, הוא יותר מחויב, וצדיקים מדגדיקים כחוט השערה. אתה עשית לך בגד יפה, הוא רובו לבן מבריק, כמה קטנים קטמים עליו, זה היום ונורא. זאת אומרת, כגודל ההתקדמות, כך גודל האחריות. וכך אנחנו צריכים להרגיש. וריבונו של עולם שיעזור לנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים לשוב בתשובה לפניו. אנחנו מאוד מאוד רוצים להחזיר אהבה אליו. אהבה ויראה. שקדוש ברוך הוא יעזור לנו שהימים האלה יהיו ימים של הכנה נכונה מאוד, של התקדמות גדולה מאוד, ושנגיע לראש השנה, ושנכתב ונחתם בספרם של צדיקים גמורים, לחיים טובים ולשלום.